טוב, רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד האגדות מעין היה בברכות דף ח' עמוד א'. אני רוצה לצטט את סוף הסוגיה ונראה כיצד הרב זצ"ל למד אותה וראה אותה. רבי יוחנן אומר, תפתחו את הסוף של הסוגיה. מה זאת אומרת, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת אמצו? רבי יוחנן אומר, הוא אמר, לעת מצו, מה זה לעת מצו? זו קבורה. קבורה, אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקברו אותו קבורה מכובדת, לא קבורת חמור כמו שאומרים. אלא קבורה מכובדת. נכון או לא? מה אתם אומרים? רצוי שאדם יקבר בכבוד, ולא יזריקו אותו כמו איזה בהמה לאיזה בור או משהו כזה. לעת מצוא זו קבורה. אמר רבי חנינה, מה יקרא, מאיפה לומדים את זה, שאדם צריך להתפלל שיקבר? השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר. היום, אחרי השואה, אפשר להגיד, אפשר להבין את השמחה הזאת, שימצאו קבר. בשואה, מיליונים יהודים שרפו אותם. לא עליהם קבר. או נפלו בצדי הדרך, בשלג, בקור, בצרות, במחלות, לנו היום זה פשוט, יש חברת קדישה, יש קבורה, יש הספדים, יש לוויות, יש, ברוך השם, יש מצבות, יש זה. אבל חז"ל אמרו, גם יכול להיות ההפך. יכול להיות שאדם חס ושלום נפטר מן העולם, בלי קבר בכלל. ככה. יכול לקרוא דבר כזה? אה? יכול לקרוא דבר. אז על זה הוא מתפלל. שהוא יקבר קבורה מכובדת. כן. ודאי, יש חברת קדישה. לא פעם אני הייתי בלוויות שאמרו לי, בוא תבוא ללוויה, היה אתך בלוויה. תעשה חסד של אמת עם הנקווה, שיהיה לפחות מניין. ואין לך לוויה גדולה מזאת. שאנשים באים שם בלי חשבונות, ממש לעשות חסד של אמת עם הנקווה הזה. זה סיפור הידוע, קראתי פעם, על יהודי דווקא שהכרתי אותו. היה יהודי בירושלים, יהודי ערירי, כמו שאתה אומר, בלי משפחה, בלי שום דבר. המקצוע שלו היה סבל. אני לא יודע, אתה יודע, יש מקצוע, קוראים לו זה סבל. סבל, מה זה סבל? הוא היה... יהיה לו עגלה כזאת, ועם העגלה הזאת היה דוחף מה שהיו צריכים לסבל, אם זה רעיתים, אם זה מחנה יהודה, לפעמים אנשים היה קשה להם או משהו כזה. הוא עצמו היה יהודי לא בריא, היה לו קשה מאוד, מבחינה גופנית, היה לו מאוד קשה לדחוף את העגלה הזאת. עגלה עם איזה גלגלים כאלה כבר. אני הכרתי אותו, לא, אפילו לא זוכר באיזה נסיבות. יצאנו כמה פעמים לדבר עם היהודי הזה, שבסוף הסתבר לי שהוא צדיק נסתר. יהודי כזה פשוט, מסכן, אתה רואה אותו יושב בפינת הרחוב, ככה יושב, מחכה שאיזה קליינט יבוא ויזמין אותו, בשביל כמה גרושים גלגל את העגלה שלו ב... ברחוב יפו או משהו כזה. אז אחרי שנים אני פתאום קורא את הספר רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שהוא היה איש שכל כולו טוב, כל כולו חסד, כל כולו... אז שם מי שכזה, לא זוכר, יש כמה ספרים על חייו. אחד הספרים הוא כותב, הוא מתאר, כותב איך שהוא הזדמן עם רב אריה לוין ללוויה שאף אחד לא היה שם, היה אדם ערירי, אדם לבד, מתייר את אותו סבל. שהוא היה סבל, אדם לבד בעולם, ורבי לוין אסף אותו ברחוב, את היהודי הזה שכותב, מה, אתה חייב לבוא איתי ללוויה הזאת, ונסו ללוויה, הוא היה עוד כמה אנשים שהיה חברת קדישה, הוא סיפר לו, רבי לוין, שהוא מכיר את היהודי הזה, כמה שהוא, אתה רואה אותו כזה, אבל הוא צדיק נסתר, הוא מלא וגדוש ביראה ובתורה וזה, לא מגלה את זה לאף אחד. הוא רבי לוין, בתביעת העין שלו, הוא הכיר אותו. ידע מי הנשמה הטובה הזו. אתה שואל אותי אם יש לוויות של ערירים שאין שם אנשים? יש, ודאי. ודאי יש לצערנו הרב אנשים שאין להם אף אחד בעולם. אפילו אין מי שילווה אותם בדרכם האחרונה. ודווקא בלוויות האלה, זה מצווה גדולה להשתתף. מקום שאין אנשים, שם תלך. אותו דבר בחתונות. יש חתונות בלי עין הרע, היא מאות אנשים, אולמות פאר, כל העולם, שרים, חברי כנסת, רבנים, הצדיקים, כולם באים, פק, 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 פק. אתה רואה חתונה כזאת, חבל הזמן. ואיזה חתונה הכי צריך ללכת? שעושים ברבנות. ושם איזה זוג עולים חדשים, אין להם אף אחד בעולם, מחפשים מניין מהרחוב, אומרים לו, hey, בוא, 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 תצטרף כאן למניין. זה חתונה, וואה. אם אתה משתתף בחתונה כזאת, שם לא מחכים לא פולקה, ולא מנה ראשונה, ולא מנה שנייה, ולא מנה שלישית. שמים איזה צלוחית עם ביסקוויטים יבישים. הביסקוויט הזה הוא יותר מכל הפולקה. מכל ה... אין החתונות בירושלים. אתם עושים פעם חתונות בירושלים? תלכו לרבנות הראשית, חפשו שם את הזוגות האלה. זה החסד באמת, אתה עושה עם אותם אנשים שבאמת זקוקים לחסד. לא אנשים שמחובקים מכל הצדדים ויש להם כל טוב שלע, אנשים שאין אף אחד בעולם. ודאי שיש לצערנו הרב לוויות שאין שם מי שילווה את הנפטר. הוא חי כל הזמן בחיים שלו. לבד, בודד בעולם, אין מי שיתלפן אליו, אין מי לדבר, יש כאלה אנשים. זה דבר בחתונה, יש אנשים שהם לא יודעים את מי להזמין, כי אין להם את מי להזמין. גם זה, חתונה גדולה מאוד. אבל נחזור לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו עוסקת בקבורה. אומר רבי חנינה, מהיקרא, שמחים אלי גיל, יסיסו, ישמחו, כי ימצאו קבר. כי הם מוצאים קבר, הם שמחים. אמר רבא ברב שילה, היינו דאמרי אישת. זה מה שאומרים אנשים, לבאי אינש רחמן, אפילו עד זיבולה, בטרייטה שלב. דהיינו, צריך אדם לבקש רחמים, מאלוקים, עד התוריה, עד התלולית האפר האחרונה שמכסים את הקבר, שקוברים את האדם, מכסים את הקבר באדמה עם איזה תוריה, עם איזה מהדר, משהו, צריך לבקש מרחמים, מאלוקים, עד שמכסים אותך בקבר, עד שיהיה מכוסה כמו שצריך, ולא יהיה קבורה שהיא לא נעה. אמר מרזוטרא, אמר לעת מצור, זה בית הכיסא. אדם צריך להתפלל לאלוקים, שכשהוא רוצה להתפנות, יהיה לו בקרבת מקום בית כיסא שיוכל להתפנות, כמו במכון מאיר. נכון, יש כאן? זה רחוק? זה רחוק או לא רחוק? קרוב יחסית. דיברנו באחד השורים הקודמים, שפעם זה לא היה ככה. פעם אנשים היו גרים בבית, והשירותים היו מרחוק, בחוץ לבית. והיו שירותים משותפים. אני זוכר את זה מילדותי, היו גרים בחצר, היה שירותים משותפים, וככה היו הולכים, זה כמו באיזו סדרה בצבא, שאומרו לך, היה חביבי, תעשה שם חפירה, ושם זה היה שירותים. ככה היו אנשים חיים. אז על זה צריך להתפלל שימצא בקרבת מקום, עד צריך קילומטרים, צריך שירותים. אמרי במערבה, בארץ ישראל, דמר זוטרה עדיפה מכולו. מה שאומר זוטרה, מר זוטרה, זוטרה בארמית מה זה?
הקטן.
הקטן. הקטן הזה הוא בקשה הכי הכי טובה מכולו. זה הפשט בגמרא. אבל הרב מאוד מעמיק בסוגיה. בואו ברשותכם נקרא את עין היה, כיצד הרב קוק מתייחס לדברים האלה. בבקשה. אם אתם רוצים לצלול במים עמוקים, כן. קחו איתכם אוויר וקדימה. בואו נראה, מה הרב קוק, איך הוא רואה את הדברים שכרגע למד. בבקשה. רב נחמן בר יצחק אמר, לאמצו זה מיטה שנאמר, ולמדנו, נכון? נכון. רבי יוחנן אמר, לעת מצו זה קבורה. נראה דרבי יוחנן לימד אותנו שלבד התכלית של הנוחם הפנימי שראוי לשום אליו להיות למרכז שעל ידי יכוון אורחותיו במעגל ישר, ראוי גם כן לשרף מה שיניח לו שם טוב בעולם, והיא רוח הבריות נוחה ממנו, עד שיקבר בכבוד והוד, לא מצד אהבתו את הכבוד בחייו, אף כי אחרי מותו, כי אם להיות זיכרונו חי בדור היבוא, והליכותיו הטובות יהיו לקו לבאים אחריו, ונמצא מיטיב עם זולתו גם כן אחרי באוהל קבר, ומיטתו הוא קרוי חי. אני רוצה להסביר את הדבר. יש אנשים שהם חיים ושואלים את עצמם בשביל מה להיות בן אדם טוב. אז הם אומרים, זה עושה לי טוב שאני טוב. אני לא יודע אם יצא לכם דבר כזה. אז אני אהיה טוב, אני אעשה מעשים טובים, זה יעשה לי מה? זה עושה לי טוב. אומר לנו, זה בסדר. זה שאדם אומר, אני רוצה לעשות טוב, שיהיה לי נוחם. זאת אומרת, יהיה לי נעים, יהיה לי טוב. אבל זה מידה כנגד מידה. במידה שאתה מודד, מודדים לך, אם אתה בן אדם טוב, יהיה לך טוב בחיים. מישהו מסכים עם מה שהרב אומר כאן על העניין הזה? מי מסכים? אף אחד לא. מי מסכים? אז תשתדלו להיות אנשים טובים, יהיה לכם טוב. אוקיי. אומר הרב, יש כאן מדרגה נוספת. יש אנשים שהם אומרים, אני רוצה להיות בן אדם טוב, לא רק בשביל שיהיה לי טוב, אלא שלהנחיל הדור שיבוא אחריי, שיהיה להם גם טוב. זה שעושים לי לוויה מכובדת, ומכבדים אותי בלוויה, זה לא בגלל שאני רודף כבוד, כי אין אדם נפטר מן העולם, כבר לא שייך כבוד. אלא זה שבאים ללוויה שלי, ולומדים ממעשיי, ממידותיי, מכל מה שפעלתי טוב, ולכן מכבדים אותי. לא בגלל שאני רודף כבוד כמו, אלא בגלל שאני רוצה להוריש לדור שיבוא אחריי את כל הטוב שעשיתי בחיי. ובלוויה הדבר הזה מופגן. מי בא ללוויה? מי שמעריך את הבן אדם הזה, את מעשיו הטובים, את יחסו הטוב. אומרים, אנחנו נבוא ללוויה שלו, מגיע לו שנבוא, הוא ינחיל לנו טוב בחייו, אנחנו ננחיל לו, נשלם לו כגמולו בלוויתו, בלוויה שלו. אדם כזה, שהוא לא רק חושב על עצמו, אלא גם חושב על הדור שיבוא אחריו, זה מה שהוא אומר רבי יוחנן, שהוא מתפלל על קבורה, קבורה מכובדת. שאנשים מהקבורה שלו ילמדו להמשיך ללכת בדרכו. בדרך הטוב. אומרים באמת, לפי הלוויה רואים את הבן אדם, יש ביטוי כזה, עממי כזה, לפי כמות האנשים וזה, אתה רואה את ה... מי זה היה האדם? לא צריך לעשות תעמולה. אנשים, באופן טבעי, אומרים, האדם הזה תרם לנו בחייו, אנחנו מלווים אותו גם במותו. אני, הרבה לוויות אני זוכר, וראיתי באמת, שאנשים לפעמים שהם צנועים וענבים ולא רוצים קרות כזה, אבל בלוויה שלהם אתה יכול לראות איזה כבוד, איזה ציבור, איזה יחס, איזה אנשים נתנו לנפטר בקבורה, זה מה שרבי יוחנן אומר, וכל זה בגלל שאותו אדם הנחיל לאנשים בחיים. זה מה שנאמר במשלי, זכר צדיק לברכה. זכרו של צדיק הוא לברכה. וזה ניכר בלוויה. וזה כמו שהוא אומר כאן רבי יוחנן, הרב קוק לצל, אומר, צדיקים במותם נקראים חיים. אמנם הם נפטרים מן העולם, אבל הם מורישים לאלה שבאים אחריהם את החיים, בדוגמה האישית, במעשים הטובים, בתורה שלהם. אז זה מה שאומר רבי יוחנן. אני מתפלל שבלוויה שלי, דיינו בקבר, אני אוריש לבאים אחריי את הדברים הטובים, וזה יתבטא בלוויה. זה מובן הרעיון הזה. זה נכון, יש מדרגות מדרגות בבן אדם. יש אדם שחי בשביל עצמו, כמו שאמרנו, שהוא אומר, רוצה להיות טוב, שיהיה לי טוב. אבל זה מדרגה מאוד נמוכה, לא שהיא בטלה, זה בסדר. אם אין אני למי לי, אדם דואג לעצמו. אדם קרוב אצל עצמו, אדם אוהב את עצמו. אבל זאת היא מדרגה נמוכה. אבל זה שאדם אומר, שהוא פועל, לא רק אומר, אני חי גם לדורות הבאים, אני רוצה להוריש את הדברים הטובים, גם לזולת, אלה שיבואו אחריי, זה קומה נוספת. זה מעל המדרגה. אני לא חי רק בשביל עצמי. אני חי גם בשביל הזולת. אז זה אומר רבי יוחנן, שהוא מתפלל לעת מצוא לגבי הקבר. אבל בוא נראה בהמשך. או יאמר שלעת מצוא אינו כולל דווקא המקרים היותר נכבדים שבהם תלוי גורל או שרו, כי אם ראוי לשום לב גם כן לכל המקרים קטני הערך שכולם ילכו במישור. זאת אומרת, צריך להבין שהחיים של האדם יש מדרגות מדרגות בחיים. יש דברים קטנים שאתה עושה בחיים שלך. יש דברים גדולים שאתה עושה בחיים. מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן? אתה עושה עלייה לארץ. זה דבר גדול? גדול מאוד. אתה מתנדב ליחידה נבחרת בצבא ההגנה לישראל. זה דבר גדול? גדול מאוד. נכון או לא? אתה נלחם על ארץ ישראל, נאבק על ארץ ישראל. זה דבר גדול? גדול מאוד. הולך להתיישבות בארץ ישראל. זה דבר גדול? דבר גדול מאוד. אם זה בגוש קטיף, או באילת, או בנגב, או בכל מקום, ויש... לא משנה. יהודי מתיישב בארץ ישראל, זה דבר גדול מאוד. בא הרב כאן ללמד שיש דברים קטנים בחיים. לא דברים גדולים. אתה עוזר לאשתך. אתה עושה שפונדה בבית. זה דבר גדול? מה אתם אומרים? דבר גדול מאוד. למרות שזה נראה כדבר קטן. אתה עוזר למישהו, אתה אומר לו מילה טובה. זה נראה, מה אמרתי לו מילה קטן? אמרתי לו דברים הגדולים. מה הרב אומר שמר זוטרה, רב זוטרה, איך קראו לו? רב זוטרה, כן אומר. מר זוטרה. זוטרה מה זה? בשמו נרמל כבר הרעיון. הוא אומר, מה אומר? בית כיסא, מה זה בית כיסא? זה דבר גדול או דבר קטן הלכת להתפנות? מה אתם אומרים? תביא למי אתם אומרים? תראינו. אין דבר שגרתי. היה פרעה שהוא רצה להראות שהוא האלוהים של המצרים. אז הוא היה אומר לעם שלו, תראו, תסתכלו עליי, אני מעל הדברים הקטנים, אני לא מתפנה. אני אדם כמו האלוהים שהוא לא מתפנה, גם אני לא מתפנה. אבל מה הוא היה עושה באמת? היה בבוקר השקל, לפני שכולם קמים, הוא היה הולך להתפנות, אחר כך היה, תעקבו אחריי כל היום, תראו, אני לא מתפנה. משה רבנו, בחוכמתו, הוא ידע את הבלוף הזה של פרו. אז כתוב, וישכם פרו בבוקר, רש"י אומר במקום שעשה לו מערב, משה רבנו, תוך כדי זה שהוא מתפנה, עשה לו שם מערב. הוא אומר לו, אני יודע, גיליתי את הסוד. אתה לא אלוהים, אתה בן אדם, אתה עושה דברים קטנים. בא הרב אומר, גם דברים קטנים, מה זה דברים קטנים? להתפנות, בית כיסא. הייתי אומר, דברים שוליים, שם אין קידוש השם. שם לא צריך ל... הוא אומר, לא. אתה ניכר בדברים הקטנים שלך בחיים. אתה יכול לדבר גבוהה גבוהה. אתה יכול להיות איזה אידיאליסט גדול. אבל ביחס האנושי, בדברים השגרתיים, בדברים האפורים, בדברים היומיומיים, בזה אתה ניכר. זה נקרא, על זה צריך להתפלל צדיק, חסיד, שהדברים הקטנים שלך יהיו גדולים. כמו שהרב קוק זצ"ל אומר במקום אחר, באורות התשובה, יש כאן אורות התשובה. הוא אומר את זה בדיוק, שדברים קטנים, בדברים הקטנים ניכרת גדולתו של האדם. באורות התשובה, פרק י"ב, כתוב ככה, כל החוכמות וההשגות שבעולם, סימן ו' אחד, כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל, אלא שמאירות לפניה את הדרכים. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דיאור מתביעות הקטנות. כמה שתהיה גדול, אל תגיד, בגלל שאני גדול, אני לא עושה דברים קטנים. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת מפקיעה, שום תפקיד גופני, כמו אם פרו אומר, אתה כמה שאתה גדול, אתה מתפנה. ואתה צריך לאכול. זה עושה דברים הפשוטים והקטנים האלה, עם כל גדולתך. גם השפל שבשפלים זה לא בטל בגלל גדולתך. כמו שראינו, ההתפנות בית הכיסא וכו'. אלא שהגדלות מדריכה את האדם ביותו מקבל אותה בתארתה איך להתנהג בכל עניינים שבקטנות באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים כמו שכאן נאמר. שהאדם גדול הופך את הדברים הקטנים לדברים גדולים. אתן לכם דוגמה מהקיבוץ שאני הייתי בו. לא יודע אם אתם יודעים שיש... איך אומרים? אידאה. הרעיון של הקיבוץ זה אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויון. היה רעיון כזה. היום יש כבר תקופת ההתפרטות, קוראים לזה בדיוק ההפך. כל אחד עם הפרטיות שלו. אבל אז זה לא היה כך. כשאני הייתי בקיבוץ. זה 40 שנה, יותר. אז באמת היה הערך הזה של שוויוניות היה ערך. ומה זה התבטא הערך של השוויוניות? בדברים קטנים, לא בדברים גדולים. לא שאדם היה נושא נאומים חוצבי להבות אש על השוויוניות. היו קובעים לך תורנות, אני זוכר את התורנות הזאת במטבח, והקיבוץ היו כמה מאות אוכלים בחדר אוכל. ואז עוד לא היו מכונות שטיפת כלים וכל הדברים האלה. והיית עובד יום קשה בחקלאות, ועובדה אחר, ואומר, בערב יש לך תורנות. מה זה תורנות? לשטוף מאות, אולי אלפים של סכומים, מזלגות, סכינים, כפות, צלחות, כוסות, אתה. זה מעשה גדול או מעשה קטן? התלוי, היו שני סוגי חברים. יש חברים אידיאליסטים, שראו בזה את כל האידיאולוגיה של הקיבוץ, שהם שוטפים לכולם את הכלים. והיו שוטפים כלים בשירה ובריקודים, הם מקשימים את הרעיון הגדול במעשה הקטן, ששטיפת כלים. והיו כאלה שכל הזמן מתחמקים את תורנו. וכשהם היו כבר תורנים בעל כוחה מסכנים, איזה כיתורים. כיתור יצא מהם, מכאן מאוד אחרי. כי הם ראו איזה מעשה, מה זה, אני לא מספיק שעבדתי ביום, עכשיו נותנים לי כאן עוד עבודה. הם לא ראו במעשה הקטן הזה דבר גדול. אני אתן כמשל בדבר. אותו דבר בחיים שלנו. אדם גדול זה אדם שיודע שדברים קטנים יש להם ערך גם כן. אני פעם קראתי לפני הרבה שנים, היה פעם נשיא בארצות הברית, קראו לו אייזנאואר. גנרל אייזנאואר. הוא היה נשיא ארצות הברית. אתם צעירים, חלק מכם לא שמעתם את השם הזה. הוא, האייזנאואר הזה, הוא היה מפקד צבא ארצות הברית, אם אינני טועה באירופה, כשמלחמת העולם השנייה, כן, הוא היה שם. אז כשהוא נבחר לנשיא, אז היה לי ידיעה קטנה בעיתון, אני לוקח את הידיעות בעיתון תמיד בערבון מוגבל, אבל היה כתוב, מה אני חייב להתייחד, מאוד התפעלתי ממנה. זה ראיתי די לפני שעוד בכלל, שהייתי עוד צעיר, מאוד התרשמתי מהידיעה הזו. שם היה כתוב שהוא מחבס את הגרביים שלו. ושאלו, למה אתה נשיא ארצות הברית, אתה צריך לחבס את הגרביים שלך בידיים שלך? פעם לא היה מוכנות כניסה, היו עושים מחבשים גרביים. הוא אומר, זה למדתי בצבא. למה שמישהו יריח את הריחות הלא נעימים של הרגליים שלי? גם כשהייתי גנרל, חיבסתי את הגרביים שלי. אז אמרתי בליבי, איזה בן אדם גדול זה. בן אדם גדול, שהוא הנשיא ארצות הברית, עומדים לפניו, משרתים מכאן והודעה חדשה. אבל הוא אומר, לא, אני רואה בזה שאני מחבס את הגרביים שלי, עם כל הלכלוך וכל הסירחות, אני רואה בזה ערך גדול, דבר גדול. זה דוגמה שהרב אומר כאן, בירות התשובה אומר, הגדלות הופכת את הדברים הקטנים לדברים גדולים. כשאתה צריך לנקות את השירותים בבית או אחרי התינוקות, אחרי הילדים, אל תגיד, וואי, זה לא בשבילי. זה כן בשבילך. למרות שיש לך זקן לבן. זה נקרא גדול, לא מכוון עליי. אבל אני אומר, למעשה, זה מה שרוצה להגיד עליו. עכשיו נחזור לעניין שלנו, אותו רעיון הוא אומר כאן לגבי בית הכיסא. אדם צריך להתפלל, מרזוטרה, שדברים קטנים יהפכו לגדולים, אצלו בחייו. בוא נראה את זה בתוך. הוא יאמר שלעת מצו אינו כולל דווקא המקרים היותר נכבדים שבהם תלוי גורל אושרו, כי אם ראוי לשום לב גם כן לכל המקרים קטני הערך, שכולם ילכו במישור, כדי להיות דבק עם אלוקיו, אשר בידו להושיע בכל עת, גם בדברים קטנים. ומר זוטרה הוסיף לומר, שאין ההכרח מביא רק להעתיק הדאגות, לעתים רחוקות ומקרים כבירים, כאילו זה הראש שלי בדברים גדולים, הדאגות שלי בדברים גדולים, אלא גם דברים קטנים. כי אם ראוי להסתכן, איך האדם צריך לרחמי שמיים בכל עת ועובד. כל הנשמה תעלל יה על כל נשימה ונשימה, תגיד תודה על הקדוש ברוך שאתה נושם. זה לא מובן מאליו תמיד, יש דום לב, יש אנשים עם בעיות לב, בעיות נשימה, בעיות כאלה. יש תברים, זה לא אומר שאתה צריך להגיד תודה, שאתה נושם. אז תכיר לא רק ב-היי, היי, היי, עם ישראל חי או משהו כזה, אלא תתבונן בתפקוד הפשוט ביותר, הרגיל ביותר בגוף שלך. ומה אתה צריך להגיד? תודה. עד שגם דברים קלי ערך ביותר יוכלו להיות מונעים גדולים משלמותו האמיתית, כמו שאדם לא יכול להתפנות. זה דבר קטן, יש לו עצירות לא עלינו. ויש לו בעיות עם הכליות, לא עלינו. הדבר הזה נראה דבר קטן, אבל צריך להתפלל, לבקש רחמים על, ה- על, ה- על הדברים האלה. הוא צודק, מר זוטרה? אה? אה? אני שואל אתכם. הוא צודק. ואומר, בארץ ישראל אמרו, זה הדבר הכי גדול. שאתה יכול להתבונן בדברים הקטנים, בתפקוד של הגוף שלך. שנראה לך כל כך פשוט, כל כך נורמלי. נגיד, ריבונו של עולם, אני מודה לך שאני יכול להתפנות, שאני יכול לנשום, שהלב שלי פועם, עובד, עובד, עובד. זה דברים קטנים לכאורה, אבל זה דברים גדולים, אם אתה מסוגל להודות עם כל הלב על הדברים האלה. על כן, תראו, זה בית הכיסא. לכן הוא אומר בית הכיסא. כי טהרת הגוף ושיווי מזגו והבריאות שלו, בזה, וטהרת המקום, הם הלא קלי ערך לפומייתא. זאת אומרת, בעיני אנשים זה דבר קל ערך. לא כדאי לפתח את המנגן, הוא חכם מאוד. ומהם תוצאות גדולות ליישוב דעתו של אדם, והכנתו אל הטוב, הישר והחוכמה והמישרים. כי אם האדם הוא לא בריא, ואם הוא לא יכול להתפנות, ואם יש לו עצירות או משהו כזה, הדבר הזה יכול להרע לו. על כן, אם ההתבוננות בדברים הגדולים, זה לא אומר שתפסיק לחשוב על דברים גדולים, אבל אל תשכח גם את הדברים הקטנים. לא יעזוב גם כן ענייני אנושיותו, הוא בהמיותו, שהם גם כן מסבבים הצלחה בהשלמתם ומונעים אותם בחסרונם. והערת מזוטרה גדולה מאוד. זה שאמר מזוטרה, אנחנו צריכים להודות, לבקש מאלוקים על בית כיסא, שזה הדברים הקטנים שיתפקדו אצלנו. על מה, אתה לא יכול לנשון כבר. דבר קטן, דבר גדול. אה? זה יכול להיות ש...
שם השעיה,
אולי... אוח, אוח, תודה רבה, אני יכול
להיות.
אה? מה זה דבר גדול? כשאדם אין לו חמצן? אוהו, כמה זה דבר גדול, כל חתיכת חמצן. והערת מרזוטרה גדולה מאוד, עד שאמרו עליה במערבה, עד מרזוטרה עדיפה מכולו, מכל הבקשות, והחסיד מבקש. שישנם אנשים רבים, שביותם הורגים אל תכלית המעלות, הם שוכחים את הדברים הקטנים. שאם כל זה אדם אמה, הם שוכחים שהם בן אדם, וצורכי האדם החומריים, גם הקטנים שבהם, אם לא יעמדו במכון הראוי, בצורה מסודרת, יוכלו לקעקע את כל בניינם של אותם בני אדם. על כן, זאת היא ההערה הנפלאה הראויה לחכמי לב, אשר בשכלם וטהרת לבבם במרום ימריאו, לבלתי לשכוח את כל ענייני גופם גם כן. זה שאתה אידיאליסט, זה שאתה אדם גדול, זה שאתה יש לך תפקיד רם וניסה בעולם, תעשה התעמלות כל יום. אה? אין לי זמן להתעמלות. תאכל כמו שצריך, אין לי זמן לאכול כמו שצריך. תנוח כמו שצריך, אין לי זמן. אני אדם, מה איזה אדם אני? אדם עסוק, אדם גדול. הוא צודק האדם הזה? אה? הוא צודק או לא צודק? לא צודק. אל תזניח את הבריאות שלך. אל תזניח את סדר היום שלך. כי הדברים האלה הם נראים קטנים, אבל באמת הם דברים גדולים. אני לא מדבר עליך, אני מדבר על עצמי. לא שמתם לב שאני מדבר על עצמי. סג ביה, הוא, היא, ה. ובכלל לא מה, אני ממש מרגיש לפעמים, אני לא נח כמו שאני צריך או לא זה, אני אאוט לגמרי. אז אני בסדר או לא בסדר? אני לא בסדר, צריך לעשות בתשובה. ויחד עם כל הנשגבות, כמה שאתה נשגב, אתה עוסק בדברים כלליים, בדברים כאלה, גם על זה יתפלל כל חסיד לאמצו, שלא ימנעהו שטף מים רבים של הטרדות, תרדות הגדולות האלה, של הים הזועף משלמותו האמיתית הנצחית, שהיא באה לידי ביטוי גם בדברים קטנים כמו בריאות, וכמו סדר, וכמו שיקר. עד לכאן מזוטה. כן, בבקשה. לא ימנעהו שטף מים רבים של הטרדות, תרדות החיים. הוא שוכח את הבריאות שלו. מרוב שהוא טרוד, הוא חושב דברים גדולים, דברים זה. של הים הזועף של חיי היום יום, כן. משלמותו האמיתית הנצחית, שזה גם שלמות הגוף. והבריאות הגופנית. זה מה שאומר זוטה. כמה שאתה גדול, תזכור גם את הדברים הפשוטים האלה, שכל אחד צריך לזכור אותם. טוב, רבותיי, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה. בבקשה, אפשר לחלק את הדפים. אני קודם נקרא את הסוגיה במסכת ברכות דף ח'. אמר לרבה לרב פרם בר פפא, למה למר מעני מילי מעלייתה דאמרת משמי דרב חיסדה במילי דבי כניסטה. הוא אמר לו לרב פרם בר פפא, תשמיע לי את הדברים הנחמדים, הדברים המעולים והטובים שאמרת משמו של רב חיסדה בענייני בית הכנסת. תשמיע לי, הוא רוצה, אוהב תורה, הוא רוצה לשמוע דברי חוכמה, דברי תורה. אנא, תשמיע לי את הדברים האלה. אמר לי, אחי אמר רב חיסדא, בוא אני אגיד לך, מה רב חיסדא אמר על בית כנסת. מה דכתיב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. ככה הוא הסביר רב חיסדא. זאת אומרת, אדם שלומד הלכה ויודע הלכה עדיף מאשר בתי כנסיות ובתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא ברב בר אמי אמי משמי דהולה, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. דהיינו, הוא רוצה להגיד שמה שנותר לנו אחרי חורבן בית המקדש, רק הלכה נשארה לנו. כל הדברים האחרים חסרי משמעות לעומת לימוד ההלכה. ככה הוא מסביר. אמר אביי, מיראש אבי גרסינה בגוביתה, גרסינה זה לומדים, היינו גורסים את התורה בתוך הבית, מתפללים, מצלינה לבי כניסתה, היינו הולכים להתפלל בבית הכנסת. כיוון דשמנה לאדם הרבי חייא בר אבא משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, לא אבי מצלינה, אלא איכה דגרסינה. היינו מתפללים, רק במקום שלומדים, לא היינו הולכים לבית הכנסת. זה כל כך חשוב לימוד ההלכה, שלא היינו יוצאים מהמקום שאנחנו לומדים לבית הכנסת. רבי עמי ורבי אסי, אף על גב דאבו לו, תלסר, בית כניסתא בטבריה, בכנסת הייתה מלאה בתי כנסיות. 12 בתי כנסת היו להם. לא מצלו אלא בן יעמודי אחד אבו גרסי, דיינו. לא היו הולכים לבית הכנסת, אלא היו מתפללים במקום שהם לומדים. עד לכאן זה פשט הסוגיה שלה. אם נסכם את הסוגיה, הוא אומר, במילים אחרות, תדעו לכם, לימוד ההלכה מיד שחרב בית המקדש, זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. יותר מבתי כנסת, בתי מדיין ותפילה, בציבור, ונכה לבתי מדרשות, לימוד ההלכה. לפני שאנחנו ניגש לדברי הרב זצ"ל בפירוש שלו לדברים האלה, אני רוצה להסביר איזשהו דבר כללי, אבל נבין תודה. לפי מה שלמדנו כרגע, כתוב, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא דלת אמות של הלכה. המושג דלת אמות זה תמיד מושג של צמצום, הקטנה, דלת אמות של האדם. חורבן בית המקדש, הוא גרם לעם ישראל שבר גדול. והביטוי לשבר הזה, כמו שאנחנו רואים כאן, בלימוד התורה, שהצטמצמנו לדלת אמות של הלכה ותו לא. ולמה? מה הסיבה? הרי אין מקריות בדבר הזה. למה בגלות אנחנו, אחרי חורבן בית המקדש, דלת אמות של הלכה? ומה היה לפני שנחרב בית המקדש? למדנו בטח דברים נוספים. אלא ההלכה זאת היא המסגרת המעשית של החיים שלנו. שמירת שבת, שמירת כשרות, טהרת המשפחה, תפילות, כל הדברים האלה שומרים על עם ישראל במסגרת. אנחנו, בית המקדש ייחד אותנו, חיזק אותנו, נגמר, הלב הזה שנקרא בית המקדש נחרב. ההלכה היא מחזקת אותנו, היא מקיימת אותנו. יהודי שקם בבוקר ויש לו סדר יום על פי ההלכה, נותן ידיים, מברר, מתפלל, עוסק בהלכה כזאת או הלכה אחרת, זה מחזיק אותנו. מחזיק אותנו בגלות החשוכה, מקיים אותנו. ובאמת עיקר העיסוק של תלמידי חכמים ועם ישראל בגלות היה לימוד ההלכה. אתה לומד משנה, לומד גמרא, לומד הלכה, טור, שולחן ערוך, רמב"ם, זה העיקר. הנפח של לימוד ההלכה לעומת לימוד של אמונה או לימוד מחשבה, דברים כאלה, הוא היה לאין ארוך הרבה יותר גדול בגלות, ולפעמים זה מה שהיה ותו לא. רק לימוד ההלכה ולא יותר. לפני חורבן בית המקדש היה משהו שלא היה אחר, וזה לימוד פנימיות התורה. או מה שאנחנו רואים, נשמת התורה. נשמת התורה זה הצד הפנימי, המחשבתי, הרעיוני, שמסתתר מעבר להלכה. זה לא עומד בסתירה להלכה. זה נשמת ההלכה. מי שמכיר קצת את הכתבים של רב נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, דברים כאלה, יכול קצת להציץ ולראות כמה בתוך ההלכה הגנוזה מחשבה גדולה, רעיונות גדולים, וכל פרט ופרט של ההלכה. וזה היה לפני שנחרב בית המקדש. לפני שנחרב בית המקדש היינו מבחינת גוף חי עם נשמה חיה. אם ההלכה זה הגוף, גופי תורה, הייתה לנו גם נשמה גדולה, היו רוח הקודש, נבואה, קרבה רוחנית לקדוש ברוך הוא. באה הגלות והפכה אותנו לעצמות יבשות. התחיינה העצמות היבשות, גוף. אפילו לא גוף, רק עצמות. את מה זה עצמות? זה שלד שמחזיק את הגוף. ההלכה זה השלד שמחזיק את העם היהודי מאז ומעולם. עד היום. אז זה הפשט, מיום שחרב בית המקדש, אין לנו אלא מה? רק שלד. רק הלכה. הדור שלנו, הדור שזקוק גם קצת לנשימה. לנשמה הייתם, למחשבה. קשה מאוד היום לבוא לנער או נערה, דתיים אני אומר, ולהגיד להם, תעשה, אל תשאל שאלות. אני רוצה להבין. אני רוצה להזדהות. למה לעשות? מה מסתתר במעשה הזה? מה המשמעות המעשה? הדור שלנו, דור התחייה, לא רק מבחינה הזאת שקמנו מדינה וקיבוץ גלויות וכל הדברים, וגם תחייה רוחנית. כלומר, אנחנו לא יכולים להסתפק בכזה ראה וקדש. אל תשאל שאלה. אנחנו צמאים, רוצים להבין. באמת הרבה בחוגים רבים היום מחפשים לא רק מה לעשות, אלא גם מה מסתתר מעבר לעשות. לא יודע אם שמעתם על מכון מאיר, שמעתם על מכון מאיר. יש שם מחלקה, קוראים להם מחלקת אמונה. מה עושים במחלקת אמונה הזו? לומדים להכיר את יסודות האמונה היהודית. זה ללמוד את זה. זה לא דבר שמובן מאליו. מהם היסודות שעליהם מושתתת כל ההלכה הזו? כל החיים המעשיים הם נובעים מאיזשהו יסודות אמוניים, מחשבתיים, עמוקים. זה מובן הרעיון. אבל כאן מדובר על הגלות, כמובן בסוגיה שלנו. ולכן הרב גם, שהוא כתב את זה לפני אולי כמאה שנה, הוא מתייחס על החשיבות העצומה, על הערך העצום, של לימוד ההלכה, במבט מאוד מעניין שמאוד אקטואלי להיום, כיצד לימוד ההלכה מאחד את עם ישראל, מחזיק את עם ישראל כעם אחד. בואו נראה את זה בתוך. כן.
זה מה
שאני אומר,
זה נכון, אבל
אתה
יודע,
מה שההלכה
זה כנראה גם כולל חסד
וכיבוד הורים. ההלכה נוגעת גם למה, הלכה זה מלשון הליכה. כל דברים מעשיים, כולל חסד, כיבוד הורים, כל זה. אבל אנחנו לא מדברים על הממד המעשי, על הממד המחשבתי, סוף מעשה במחשבה התחילה.
נראה לי, לא יודע אם זה נכון, אבל נראה לי שזה הצטמצם מאוד יותר מזה, הצטמצם למציאות של מגיעת רק של תפילה, ברכות.
לא, הלכה היא מקיפה, למה לא?
לפעמים המציאות הדתית היא מצטערת כמסגירה של ברכות, תפילה, כשרות.
זה תלוי, יש אנשים שבשבילהם להיות דתי זה להתפלל. אומרים להתפלל, הם אומרים להיות דתי. אתה צודק, אנחנו מדברים על זה. פעם שמעתי לדרשה מאיזה רב, שהוא שאל בצורה שלימית עד לבדיחות קצת. הוא אמר, יש אנשים דתיים ששואלים אותם, מתי אתם, יש לכם קשר עם אלוקים? הוא מזמן התפילה, אנחנו מתקשרים אליו. מנחה, רבע שעה תקשורת עם אלוקים, רק אומרים את התפילה, הם שוכחים שהם דתיים. הם כאילו דתיים לפי התפילות, אתה צודק. כאילו, רגע, זה, אני, אוקיי. אחרי זה הוא כבר עוסק בעסקים בכלל לא קשרים או דברים כאלה. כאילו, כל הדת מצטמצמת בתפילה או משהו כזה. זה לא נכון. אבל זה חולשה, זה לא... אתה צודק. אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא הלכה, הלכה היא מקיפה את כל החיים שלנו. מרגע שאדם קם בבוקר עד שהוא הולך וקם, מרגע שהוא נולד עד שהוא נפטר. כן.
שאלה על הסוגיה הקודמת, איפה זה מערבה?
ארץ ישראל, כי התלמוד הזה הוא בבלי. ואם אתה היית פעם בעיראק, בבגדד, עוד לא היית לך. אבל כשאתה נמצא בבגדד, איפה ארץ ישראל, באיזה צד?
מערב.
מערב, אנחנו אומרים, זה באופן פשוט. למה ארץ ישראל נקראת אצל בתלמוד הבבלי מערב? אבל יש בזה גם צד עמוק יותר, שהשכינה לא זזה מהמערב. מכותל המערבי או רק מהמערב. כאילו, בארץ ישראל השכינה לא זה, אתה תמיד כאילו, אז מערבה, אבל הכוונה היא גיאוגרפית לארץ ישראל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בבקשה, אנחנו נתחיל לקרוא את דברי פירושו של הרב זצ"ל, מה שלמעלה. בא להורות לנו שנדע אל נכון עיקר התכלית של עבודת השם שיוצאת מבתי כנסיות, שהתכלית היותר נשגבה בכל העבודה החלקית של כל אחד מישראל עוסק בעבודת השם אינה נגמרת בעבודה הפרטית של כל יחיד, כי חפץ השם ידבר בעולמו או חפץ השם ידבר בעולמו יוצא דווקא על ידי כלל ישראל. על כן, יסוד העבודה הוא הדבר המאמץ את כלל ישראל בסגולתו העצמית, שכל העבודות הפרטיות הן כאיברים אל הגוף הכללי הזה. אני רוצה, זו נקודה מאוד יסודית, מאוד מרכזית, אני רוצה שנימן. אתה נמצא בחברה, חברה, אתה יכול לחיות בחברה הזאת באופן פרטי. זאת אומרת, לא מעניין אותך החברה בכלל. אתה פועל למען מי? למען עצמך. מה מעניין אותך? האינטרסים של מי? שלך. יכול לקרוא דבר כזה. אתה אגואיסט, פשוט אגואיסט. לא מעניין אותך מהחברה. דרך אגב, זה יכול גם במשפחה דבר כזה. אדם חי לו במשפחה, והוא כל מה חושב על מי? על עצמו. מה שמעניין אותו זה עצמו. יכול לקרוא דבר כזה. דווקא היום פגשתי יהודי אחד שתינה את צרותיו אליי, לפני שלו בעיות במשפחה וזה, אישה, כל מיני דברים. אז הוא אומר, אני רוצה לעשות מה? שאלתי אותו, שאלת את אשתך, מסכימה? אמר, לא. אתה לא חי למען, אמרתי. שישאל אותה. אולי היא לא מסכימה, אולי היא תיקס עליך בגלל זה. לא חשבתי על זה. לא חשב על זה. יכול לקרוא דבר כזה. אתה לא חי לבד, אתה לא חי לבד, אתה חי במשפחה. אולי אתה צריך להיות למען המשפחה. אבל אם אתה חי במשפחה ואתה חי למען עצמך ותו לא, זה המתכונת לכעסים, למריבות, לכל הבעיות שבאה עליה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז זה מה שהוא אומר. אתה הולך להתפלל לא בשביל עצמך, בשביל כלל ישראל. אתה הולך ללמוד תורה לא בשביל עצמך, בשביל כלל ישראל. זה המדרגה הרצויה בעבודת השם. עם תפילה ותורה וכל איזה עבודת השם ומצוות. זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. באת למכון מאיר, למה באת למכון מאיר? מי יודע למה הוא בא למכון מאיר? בשביל עצמו? הביבי, אתה תעבור כאן עוד סדרת גיבוש. לא בשביל עצמך באת. בשביל מי באת? בשביל עם ישראל באת. לימוד תורה של בשביל הכלל למשהו לגמרי אחר מאשר לימוד תורה רק בשביל עצמך ותו לא. אותו דבר תפילה, אתה מתפל רק לעצמך, זה משהו לגמרי אחר מאשר בשביל כלל ישראל. זה מובן הרעיון שהרב אומר כאן. אתה בזה תורם לכלל, אתה חלק מהכלל. לא שיטה, מחשבה, מחשב סוף מעשה ומחשבה תחילה. לא רק בזה דרך אגב, בכל דבר ודבר. לא מספיק מה אתה עושה, שאלה גם למה אתה עושה. אתה יכול לעשות אותו דבר, אבל ממניעים שונים. והמניע הוא דבר חשוב ביותר לערך של הדבר שאתה עושה אותו. בכל דבר, אתה יכול ללמוד מקצוע. אתה רוצה להיות אח או רופא או משהו כזה. אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות רופא בשביל להרוויח כסף. לגיטימי? לגיטימי? מה שמעניין אותו, מה זה? להרוויח כסף. אתה יכול ללכת להיות רופא, להגיד, אני רוצה להיות רופא כמו הרמב״ם. אני איש חסד, רוצה לעבוד במקצוע שכל כולו חסד, לתת, לתת, לתת. שניהם לומדים באותו קורס, שני האנשים האלה. ואולי הרופא שלומד בשביל כסף, הוא יש לו, איך אומרים, כישרוני יותר. והוא פחות כישרוני. אבל המניע של האידיאליסט, זה שאומר, אני לומד בשביל לתרום, הופך את הלימוד שלו למדרגה לגמרי אחרי. אותו דבר בצבא. יש אדם, למה הלכת לצבא? מה אתה אומר להרתי הצבא? לתרום לעם ישראל, לחזק את מדינת ישראל. עם ישראל חי, הוא, היא. הוא הולך לצבא. שאני אומר, למה הלכת לצבא? שמעתי שבצבא הקבע מרוויחים הרבה. מעניין, יש קידום. הביבי, אתה תתקדם, תתקדם. לאן תתקדם? לאן תגיע? אני אהיה רמטכ"ל. יכול לקרות דבר כזה? אה? אתה מגיע להיות רמטכ"ל, עכשיו מה הלאה? מה, יהיה לך כבוד? יהיה לך? אבל זה מספיק כבוד של רמטכ"ל, מה צריך, איזה כבוד עכשיו צריך? ראש ממשלה, חביבי.
הולך לפוליטיקה.
אה?
הולך לפוליטיקה.
הולך לפוליטיקה. יכול לקרות, אני אומר, זה לא רק בדרגים הנמוכים. זה יכול להיות עד למעלה, שאנשים פתאום פועלים למען עצמם. יכול להיות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? אנשים, מנהיגים, וכל זה, איך אמר לואי ה-14? המדינה מי זה? ואני, כולם עבדים שלי. יכול לקרות דבר. והיצר הרע זה נמצא אצל הרבים, אצלנו גם. לא פעם. זה מה שהרב אומר. אתה עובד את השם, תדע לך, המדרגה היותר גבוהה בשביל הכלל. אתה לומד כאן תורה בשביל הכלל. אתה מניח תפילין, אתה עושה מצוות, אתה מתפלל, אתה עושה את זה. זה מחזק את הכלל. זה צריך לחנך לזה. את כלל ישראל, לחנך להיות אדם כללי, לא להיות אדם פרטי שחושב רק על עצמו. אתה לא נסתפק בזה להיות.